אנחנו אמרנו במשנה וקונה את עצמו בכסף. אנחנו בקידוש חפגים למוד א', אנחנו אמרנו במשנה שעבד קנני יכול לחזור לרשות עצמו על ידי שמישהו משלם כסף לאדון, תנא קמא שהוא רבי מאיר, רבי מאיר סבר, דווקא בכסף על ידי אחרים, נכון? חכמים אמרו בכסף על ידי עצמו, כן? אומרת הגמרא, בכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו. זה חידוש קצת, כי היה אפשרות להבין שבכסף אפילו על ידי אחרים. אבל הפשט הפשוט הוא דווקא על ידי אחרים, זה מה שהיא כבר אומרת לנו. השאלה היא בחכמים, בסוף המשנה, כשאומר חכמים רואים כסף על ידי עצמו, הכוונה היא אפילו על ידי עצמו, או רק על ידי עצמו, כן? אוקיי, אז אומרת הגמרא, שבשיטת רבי מאיר לפחות מאוד ברור לנו, שבכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו. אומרת הגמרא, במה יסקינן? המציאות הזו שהוא קונה את עצמו על, בכסף על ידי אחרים, על איזה מציאות מדובר? אילי מה שלא מדעתו, אם מדובר על מציאות שהוא בכלל לא יודע, העבד, שמישהו הולך לפדות אותו. מישהו בא לאדון, בלי שהוא יודע, נותן כסף לאדון ורוצה לשחרר את העבד. מחדי, שמינן לי לרבי מאיר, דאמר חובו לעבד שיצא מיד רבו לחירות. רבי מאיר הרי סובר שעבד כללית, עדיף לו להיות עבד. עבד לא כל כך שמח שמשחררים אותו. מאוד נוח לו שהוא לא משובד לכל המצוות, מאוד נוח לו שהוא יכול לאכול תרומה אם הוא עבד של כהן, או אם הוא עבד של ישראל, אז הוא יכול, יש לו שפחות, או יש לו כמה זנות שהוא רוצה, אז בשבילו זה לא זנות, זה מותר. אז העבד נוח לו לחיות חיים כאלה. רבי מאיר סובר, זה חוב לעבד. ותנינה, יש לנו ברייתא שאומרת ככה, משנה שאומרת ככה, זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו. אם אתה עושה משהו שהוא זכות לאדם, אז יש לנו כלל, זכין לאדם שלא בפניו. מישהו בא ואומר, אני רוצה לתת לפלוני 1,000 שקל, אני יכול לקבל זה בשבילו. דיברנו מקודם על המקרה שיש לכם מוחים שבאים אליכם לשבת. אז הרבה פעמים הם באים לסעודה, הם לא באים לפני שבת. אז אני דופק את השכן שלי לפני שבת, אני אומר לו, תגביע את הנרות, ועכשיו אתה תזכה לאורחים שלי שלא בפניהם, זכין לאדם שלא בפניו. אפשר לעשות אפילו קניין בשביל אדם אחר, אפילו שהוא לא יודע. מאחר וזה זכות לו, מאחר זה לטובתו, אז אפילו בדיני ממונות, לא רק במצוות. בכל דבר אנחנו רואים, זכין לאדם שלא בפניו. אבל מה אם זה מציאות שזה חווין לו? אני לוקח אחריות, אני עושה משהו שבסוף הוא יפסיד מזה, אז זה רק בפניו, רק עם ההסכם שלו, אבל לא, אין חווין לו, אלא בפניו. אז רבי מאיר סובר שלשחרר את העבד זה חוב לעבד. זה לא זכות. העבד היה מעדיף להיות עבד. אז איך אתה יכול לעשות משהו בשבילו כשהוא לא מינה אותך שליח? הוא לא, אתה עושה משהו שהוא חוב לו, לפי רבי מאיר? אם הפשט הוא שהמשנה דיברה על מציאות שלא מדעתו, אז איך אפשר לעשות את זה שלא מדעתו? כן? עכשיו, לפני שנמשיך, יש לנו פה, אנחנו צריכים לחשוב רגע. הרי, מה קורה פה? אני, יש מציאות שאני קונה בשבילו חפץ חיצוני. פה, אני נותן כסף לאדון, ואדון משחרר אותו. האם זה מציאות שאני צריך את דעתו? זה נקרא זכין או חווין לאדם? אז פה אנחנו רואים שכן. אבל זה חידוש, זה לא דבר קלאסי של זכין או חווין. דבר קלאסי זה שאני מכניס משהו לרשותך. כן? אז זה, אני צריך את דעתך, אני לא יכול לזכות במשהו, אלא כן זה באמת זכות לך. פה לכאורה זה מציאות קצת שונה. זה מציאות שאני נותן את הכסף לאדון והוא משחרר. הוא משחרר. אלא פשיטה, אז אני אומרת, מאחר ותן כמה זה רבי מאיר. ורבי מאיר סובר שעבד מעדיף לא להשתחרר, אז צריך לומר שמדובר על מציאות שמדעתו, שהעבד מודע לכך. ובכל זאת, רבי מאיר אומר, רק אם מישהו אחר נותן את הכסף. והקמה שמלן, והחידוש שרבי מאיר מלמד אותנו הוא, על ידי אחרים אין, על ידי עצמו לא. העבד רק יכול לשלם כסף כשזה אחרים שנותנים את הכסף, ו... אם הוא עצמו, מישהו נותן לו כסף ואומר לו, בתנאי של רבך אין זכות בכסף הזה, זה לא עובד. אין מציאות שלעבד יש יכולת שיהיה לו כסף, אלא אם כן זה מיד הולך לאדון. זה החידוש של רבי מאיר. כן? אלמה, אז אני רואה מדברי רבי מאיר, שרבי מאיר סובר אין קניין לעבד בלא רבו. אין מציאות שהעבד יכול לזכות בממון, ואז אחר כך ממילא לקנות את החופש שלו, אין מציאות שיש לו קניין בלא רבו. אי אחי, אומרת הגמרא, אין מהסיפה. אם אנחנו מדברים על מציאות, שהכל פה הולך מדעת העבד, אז בוא נראה מה כתוב בסוף המשנה. המשנה אמרה לנו, בשטר, העבד יכול לצאת חופשי בשטר על ידי עצמו, ואנחנו מבינים על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא, שזה לא מורך, נכון? הרי לכאורה זה, אנחנו לא היינו מסברים ככה, אנחנו היינו מסברים בין הידי עצמו, בין הידי אחרים. אבל הגמרא אומרת לא, שכתוב בסוף סיפה של המשנה, שבשטר ידי עצמו, הכוונה היא רק על ידי עצמו. ואם מדעתו, אם מדובר על מציאות שהוא מוכן לזה, על ידי אחרים, המי לא? למה האחרים לא יכולים לקבל את השטר בשבילו? וכי תאים המי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו, אם אתה תאמר לי שכוונת המשנה היא שאפילו על ידי עצמו, אבל ודאי על ידי אחרים, והק המשמלן, ואז רבי מאיר בא ללמד אותנו דגיתו וידו באים כאחד, והל אותני אחי. תתניה בשטר ידי עצמו, ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. ישנו ברייתא מפורשת שרבי מאיר סובר שרק על ידי עצמו ולא על ידי אחרים. מה אתה תאמר לי שבמשנה שלנו אולי הכוונה היא על ידי עצמו וגם על ידי אחרים? זה לא. ישנו ברייתא שאומרת לא ככה. עכשיו, מה זה המושג הזה, גיטו וידו באים כאחד? אם רבי מאיר בא לומר לנו, בהווה מינה, הגמרא אמרה, אם אתה תאמר שהכוונה היא אף על ידי עצמו, אז החידוש המשנה זה שאפילו הוא עצמו יכול לקבל את הגט, כי גיטו וידו באים כאחד. המושג הוא כזה. האדון, העבד הוא שלו. כל דבר שבא ליד העבד, שייך לאדון. עכשיו האדון כותב גט, כותב על הרי אתה משוחרר, הרי אתה לעצמך, והוא נותן לעבד, הוא אומר, בוא תזכה בזה. עבד לוקח את זה, זה חוזר לאדון. איך יש מציאות שעבד יכול לזכות בשטר כדי להיות משוחרר? אז יש מושג שנקרא גיטו וידו ואין כאחד. באותו רגע שנותנים לו את הגט, אז לא רק שהוא מקבל את הגט להיות חופשי, באותו רגע הוא גם מקבל את הזכות לקבל את הגט. את היד, את היכולת העצמאית, היכולת הכלכלית העצמאית, העצמאיות הזו לקבל את הגט של עצמו, הוא מקבל באותו רגע. כן? זה נקרא גיטו וידו באין כאחד. אז מה הגמרא אמרה? אולי תאמר לי שכוונת המשנה היא שאף על ידי עצמו שעבד יכול לקבל את השטר. אפילו הוא עצמו יכול לקבל את השטר. הכוונה היא לאו דווקא על ידי עצמו, ואז החידוש של המשנה יהיה שהוא עצמו יכול לקבל את השטר וגיטו וידו באין כאחד. זה לא נכון, שהרי ישנו ברייתא שאומרת במפורש שלפי רבי מאיר זה רק על ידי עצמו. אומרת הגמרא, אמר רביי, אז מה הקושיה שלנו? אמרנו, אם מדובר על מציאות שזה מדעתו, למה רבי מאיר סובר שלא על ידי אחרים? עכשיו, יכולנו אולי לתרץ שהברייתא היא, המשנה שלנו באמת מדברת מדעתו, ואז כוונת המשנה היא אף על ידי עצמו. והברייתא היא, מי אמר לך שזה מדעתו? אולי ברייתא היא מדברת שלא מדעתו, נכון? נכון, זה תירוץ שיכולנו לתרץ. אבל זה לא התירוץ של הבעיה. אמר הבעיה, לעולם שלא מדעתו. נחזור חזרה על ההתחלה. בעצם זה לא מדעתו. אם זה שלא מדעתו, אז אי אפשר שמישהו אחר יקבל את השטר. למה אפשר שמישהו אחר ישלם את הכסף? אם הרי העבד לא יודע מזה. שאני כסף, הואיל וקני לי בעל כוחי, מקני לי בעל כוחי. כסף זה דבר מיוחד. הרי כשקונים את העבד הזה, מישהו שואל אותו, אתה מעוניין לעבור מאדון זה לאדון אחר? זה לא, אף אחד לא שואל אותו. הבעלות שלו היא בידי האדון. אז באותה מידה, האדון גם יכול לשחרר אותו בעל כוחו. זה לא קשור לה אם זכין לאדם שלא בפניו או לא. לזכות בשטר, אם האדון רוצה לתת לעבד שטר, הרי אתה משוחרר, אז העבד צריך לקבל את זה לתוך ידו. אם זה זכות לו, אז אני יכול לקבל את זה בשבילו. אם זה חובה לו, אז אני לא יכול לקבל את זה בשבילו. אבל לשלם לאדון, זה לא אותו דבר, לשלם לאדון, כמו שהבעלות על העבד חולפת מאדון לאדון, עוברת מאדון לאדון, ללא קשר לרצון העבד, כך היא יכולה לעבור מאדון לרשות עצמו, ללא קשר לרשותו. אז זה למה שבכסף, גם שזה לא מדעתו, אפשר על ידי אחרים. יחי שואלת הגמרא, שטר נמי? אז אם באמת זה שלא מדעתו, מאחר ואף אחד לא שואל אותו, אז גם בשטר, בוא נאמר שאפשר לתת את זה גם שלא מדעתו למישהו אחר. אז אומרת הגמרא, הישטר הלכות והישטר הלכות. שטר, אתה לא יכול לומר, יהיה לו את אותו דין כמו כסף. בכסף אני אומר, אם הכסף מעביר אותו מבעלות אדון זה לאדון אחר בעל כוחו, אז הכסף גם כן יעביר אותו מבעלות אדון לרשות עצמו בעל כוחו. אבל השטר זה לא אותו דבר. כשאני מעביר אותו מרשותי לרשות מישהו אחר, אני רושם בשטר, הרי עבדי מכור לך. כשאני משחרר אותו, אני כותב שטר לגמרי אחר. אני כותב, הרי אתה ברשות עצמך, זה לשון שחרור. הרי אני משחרר אותך, זה לא לשון של אני מעביר אותך לרשות אדון אחר. ממילא, אתה לא יכול להשוות את השטר שבו הוא עובר מאדון לאדון, ושם זה לא קשור לרצונו, לשטר שאני משחרר אותו. אומרת הגמרא, החנמי, היי כסף לחוד, היי כסף לחוד. הגמרא אומרת, רגע, הרי כסף שאתה קונה את העבד, זה כסף שאתה נותן לצורך קניין. כסף שמישהו מוסר לאדון לשחרר אותו, זה כסף למטרת שחרור. זה גם כן מגמה, אותו הבדל בין שטר יש גם בכסף. עונה הגמרא, טיבה מי אחד הוא, כשאתה מסתכל על הכסף, כל מה שאתה רואה זה כסף. בשטר, אתה מסתכל על השטר, אתה רואה שזה כתוב משהו אחר. אבל בכסף, המתכת זה אותו מתכת, אותו פעולה קורית שנותנים את המתכת הזו, את הכסף הזה לאדון, וממילא אז אין לחלק בין כשהוא עובר מאדון לאדון לכשהוא עובר מאדון לרשות עצמו. רב אמר, כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחרים גרמה לו. כשמדובר על לשחרר אותו, אז כשאדון מקבל את הכסף אז הוא יוצא לחירות. זה לא קשור שמישהו מקבל בשבילו. אין פה גדר של חבין לאדם שלא בפניו. זה מה שהעלינו את הקושיה בהתחלה, רבא סוף סוף נותן את התירוץ הזה. השאלה היא מה אביי סובר בעניין הזה. כל המושג שאני לא יכול להיות חב לאדם שלא בפניו, זה כשאני צריך להיות שליח שלו. לקבל שטר, אז זה צריך להגיע לידי העבד. ממילא, אם אני אקבל שטר בשבילו, אני צריך להיות שליח. בשבילו להיות שליח, אני רק יכול להיות, או אם הוא ממנה אותי שליח, או אם זה זכות לו, אז אני יכול להיות, גם אם הוא לא מינה אותי שליח, זכין לאדם שלא בפניו. אז לגבי שטר, אם זה שלא מדעתו, אז באמת אף אחד לא יכול לקבל בשבילו לפי רבי מאיר, רק העבד עצמו יכול, כי רבי מאיר סובר שזה חוב לו. אבל לגבי כסף, זה לא עניין של שליחות בכלל. כשאדון מקבל את הכסף, אז נעשה פה קניין שבו הוא משחרר את העבד לרשות עצמו. זה לא דין בשליחות. מי שייתן את הכסף לאדון, האדון עכשיו מוסר את העבד לא לאישו, הוא במקרה הזה הוא מוסר אותו לרשות עצמו. פה לא צריך להיות שליח של העבד. ממילא, מאחר ולא צריך להיות שליח של העבד, אז זה לא משנה שלפי רבי מאיר זה חוב לעבד. בכסף אפשר על ידי אחרים שלא מדעתו לשחרר אותו. מובן? בסדר. ראינו במשנה, בחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו. חכמים חולקים על רבי מאיר. חכמים אומרים כסף רק אם הוא יש לו את הכסף הוא משלם לאדון, ושטר על ידי אחרים. אז אומרת הגמרא, בכסף על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא? זה דווקא הוא יכול לשלם כדי לשחרר אותו? אמאי נהינה מידה שלא מידעתו. הרי אנחנו כבר הגדרנו שהמשנה מדברת על מציאות שעבד לא יודע שהולכים לשחרר אותו. ומישהו עכשיו משלם את הכסף, אז אנחנו אומרים שלא מדעתו, אף אחד אחר לא יכול לשלם. זה רק אם הוא עצמו, כמובן, אם הוא יודע ממילא ומשלם את הכסף, רק אז הוא יכול לשחרר את עצמו. אז נהינה מידה שלא מדעתו, מחדי שמעינה להו לרבנן דאמרי, זכות הוא שיצא מתחת יד רבו לחירות. הרי אנחנו יודעים שחכמים חולקים על רבי מאיר, והם אומרים, למרות שכשהוא יצא לחירות, לא יהיה לו את השפחות בקלות, הוא לא יוכל לזנות מתי שהוא רוצה, אבל בשורה התחתונה עדיין זה נחשב זכות לו, הוא אדם חופשי, אף אחד לא יכול לומר לו מה לעשות, אז חכמים חולקים על רבי מאיר, הם אומרים, זה זכות לעבד להיות חופשי, ממילא חכמים אומרים, זכין לאדם שלא בפניו, אז למה הכסף רק יכול להיות על ידי עצמו? ותנינה זכין לאדם שלא בפניו ואין חווין לו אלא בפניו. וכי תימה, אם אולי תרצה לענות מהי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו, זאת אומרת שאולי חכמים סוברים שבאמת זה יכול להיות או אחר או עצמו, הכוונה כשהמשנה אומרת על ידי עצמו זה שאפילו על ידי עצמו, וכמה שמלנדי יש כעניין לעבד בלא רבו, וזה באמת חידוש, כי הרי רבי מאיר סובר שאין מציאות שהוא עצמו יכול לשלם ולצאת חופשי, שהרי אין לו אפשרות שיהיה לו כסף שלו. גם אם מישהו ייתן לו כסף ויאמר לו בתנאי שאין לרבך חלק בכסף הזה, עדיין הכסף הוא לא שלו והוא לא יכול, הוא לא יכול לתות את עצמו. אז אתה תאמר שזה החידוש, ובאמת חכמים סוברים שזה יכול להיות בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים, רק שהמשנה הייתה צריכה לומר לי את המקרה של עצמו, כי זה החידוש היותר גדול, שיש לו יד, שיש לו אפשרות לקנות את הכסף לצורך לצאת חופשי, יש לו אפשרות לקנות בלי שרבו יזכה בזה. יהיה עם הסיפה, אם זה הפשט ברישה, אז בוא נראה מה כתוב בסוף הברייתא. כתוב בסוף הברייתא, בשטר על ידי אחרים, ואז אני מבין, ולא על ידי עצמו. והקיימה לדגיתו וידו באין כאחד, אז אנחנו הרי אומרים שעבד כן יכול לקבל את הגט שחרור של עצמו, גיתו וידו באין כאחד. אז למה בסיפה החכמים אומרים, רק על ידי אחרים אפשר לתת גט? וכי יתאים המאי על ידי אחרים, אף על ידי אחרים, אתה תאמר אולי הכוונה של המשנה היא באמת גם בסיפה, שזה יכול להיות אף על ידי אחרים, או הוא או אחרים. והכה משמלן, והחידוש של המשנה בסיפה, זה דזכות ולעבד שיצא מיד רבו לחירות. אז יוצא לי מה? שברישה כשכתוב שהוא מקבל את הכסף, זה אפילו על ידי עצמו, וגם על ידי אחרים. ובסיפה כשכתוב שהשטר זה על ידי אחרים, כמובן אפילו על ידי אחרים וגם על ידי עצמו. יוצא שגם כסף וגם שטר אפשר בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. יחי נערבינו ונתנינו בכסף ובשטר בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. למה המשנה לא כללה אותם יחד? המשנה הייתה צריכה לומר, וחכמים מורים, בכסף ובשטר, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. למה כתוב לי בכסף על ידי עצמו, בשטר על ידי אחרים? ואז אני צריך לפנח שאף על ידי עצמו, אף על ידי אחרים. ההיגיון היא אומר שהמשנה תשני אותם יחד, ותאמר לי, תדין ששניהם יחד, כי זה אותו דין, ככה יוצא. אז הפשט הזה לא מסתדר. לומר שכשהחכמים אומרים שהעבד יכול לקנות את עצמו בכסף, הכוונה היא בין הוא, בין אחרים, אלא צריך לומר, אלא, תמיד זה עוקר את מה שאמרנו קודם, בכסף העבד יכול לצאת חופשי כשמי נותן את הכסף בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו. ובשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. רבי שמעון בן אלעזרי, המשנה שלנו חכמים זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. אתם זוכרים אנחנו אמרנו במשנה שכשכתוב חכמים זה לא בהכרח חכמים בני דורו של רבי מאיר, זה יכול להיות דעת יחיד. שרבי סבר, רבי ובית אינו סברו כמו הדעת יחיד, והם כתבו על אותה דעת יחיד חכמים. אז פה אומרת הגמרא, חכמים של המשנה זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. והוא סובר שבכסף זה בין על ידי אחים, בין על ידי עצמו, כשהוא לא יודע מזה. אחרים יכולים בכל זאת לשלם עבורו ולשחרר אותו. ובשטר, כשהוא רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. וזה שיטת רבי שמעון בן אלעזר דתניא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, אומרת הגמרא, בשלוש מחלוקות בדבר. רבי מאיר סובר שבכסף מה אפשר על ידי אחרים אפילו שלא מדעתו. נכון? כך אמרנו במשנה. אמיתי? נעשה טבלה? בואו נעשה טבלה. יוצא לנו שבעצם יש פה שלוש שיטות. רבי מאיר אומר שבעצם חובה לעבד להשתחרר. נכון? אז העבד יכול לקבל את הגט של עצמו, אחרים יכולים לקבל את זה מדעתו, שיש שטר, אבל שאחרים יקבלו את השטר שלא מדעתו, זה לא, כי זה חובה לו. מה עם כסף? אז רבי מאיר אומר, כסף זה דווקא על ידי אחרים, אבל הוא עצמו אין לו יד. אין קניין לעבד בלא רבו. אז זו שיטת רבי מאיר. כן?
כן, זה אחרים שלא מדעתו, ולא מדעתו, נכון?
אחרים שלא מדעתו, כן. בסדר? אז זו שיטת רבי מאיר. עכשיו יש לנו את שיטת רבי שמעון בן אלעזר. הוא אומר ש... הוא, לא, הוא נוקט שני חומות. מצד אחד הוא אומר, כמו רבנן, שזה זכות לעבד להשתחרר, אבל יש לו שתי חומות. א', הוא אומר, אין קניין לעבד בלא רבו, וב', הוא אומר, אין גיטו וידו בין כאחד. אז, אם אחרים רוצים, אפילו שלא מדעתו, בין על ידי כסף, בין על ידי שטר, בין מדעתו, בין שלא מדעתו, אפשר, כי זה זכות לעבד. אבל הוא עצמו לא יכול לקבל, לא לשלם את הכסף, לא לעשות את השטר, כי הוא, אין קניין לעבד בלא רבו, אז אין לו כסף שהוא יכול לשחרר את עצמו, ואין גיטו וידו בין כאחד. אז זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. כן? הוא נוקט את שני החומות. חכמים שבמשנה הם באיזשהו מקום באמצע. מצד אחד הם לא הולכים כמו רבי מאיר, הם אומרים שזו זכות לעבד להשתחרר, והם לא הולכים כמו רבי שמעון בן אלעזר לגמרי, כי הם אומרים שיש קניין לעבד בלא רבו. אז, והם סוברים שגיטו וידו באים כאחד. אז מה הם אומרים? שכל האופציות אפשריות. אחרים יכולים שלא מדעתו בין על ידי כסף, בין על ידי שטר, כי זו זכות לו. זה שהוא עצמו יכול, זה בגלל שיש קניין לעבד בלא רבו, וכי טוב ידו בין כאחד, אז הוא יכול גם כסף, גם שטר. עכשיו, יש ברשי לשון שאני לא יודע בדיוק איך להבין אותה. רשי אומר, אז מה, למה המשנה לא הבינו וכליל הוא? למה המשנה לא קלה את הכל יחד? שבין הידי כסף, בין הידי שטר, בין הידי אחים, בין הידי עצמו, הכל אפשרי. אז הוא אומר, כי הסעיף הסוף זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. משמע שאיכשהו הוא מסביר שסוף המשנה, כשהמשנה אומרת, ובשטר על ידי אחרים, כן? חכמים אומרים, כסף על ידי עצמו, ובשטר על ידי אחרים, אז הוא יסבור שזה דווקא על ידי אחרים. חכמים באמת לא סוברים את זה, אבל המשנה פה, ובשטר על ידי אחרים, זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. חכמים, יש חכמים שחולקים על רבי שמעון בן אלעזר. הם סוברים, גיטו וידו בין כאחד, וכמוהם אנחנו פוסקים. וכשהמשנה אומרת, וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו, ובשטר על ידי... כן? כשהמשנה אומרת בכסף על ידי עצמו, זה שיטת חכמים באמת. וכשהמשנה בסוף אומרת, ובשטר על ידי אחרים, זה לא חכמים. זה כאילו צריך להכניס במשנה, ורבי שמעון בן אלעזר אומר, ובשטר על ידי אחרים. זה השלוש מחלוקות בדבר, שבמשנה בעצם יש לנו שני דעות. ובעצם צריך להוסיף, לפני שאנחנו אומרים, ובשטר על ידי אחרים, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ובשטר על ידי אחרים דווקא, כן, כי טוב ידו בין כאחד, הוא עצמו לא יכול לקבל את השטר. כן? בסדר. אז ככה אני מתרצת את המשנה. למה אנחנו רוצים לתרץ ככה? כי אם חכמים במשנה באמת יסברו כמו רבי שמעון בן אלעזר, אז יצא שחכמים, דעת רבים במשנה, זה שאין כי טוב ידו בין כאחד. ואנחנו פוסקים שגיטו וידו כן בין כאחד. אז איך אנחנו נלך כמו רבי מאיר נגד חכמים, יחיד ורבים הלכה כרבים? אז בגלל זה הגמרא, מאחר והיא מצאה בברייתא מחלוקת רבי שמעון בן אלעזר חכמים, שבברייתא חכמים סוברים, הרבים סוברים, שגיטו וידו בין כאחד, אז בגלל זה גם במשנה הגמרא העדיפה לעשות כאילו חסרוי מחסרה. אני מוסיף עוד דעה במשנה. לא כתוב רבי שמעון בן אלעזר במשנה. אני אומר, כן, אבל המשפט האחרון זה רבי שמעון בן אלעזר. וזה עוד יותר חידוש, כי לפעמים הגמרא תאמר, רבי ונקת לקטנאי. רבי פה פסק כמו חכמים ופה הוא פסק כמו רבי שמעון בן אלעזר. הגמרא לא רוצה לעשות את זה. זה היה הדבר הכי פשוט. כלומר, מי זה חכמים במשנה? זה רבי, רבי סתמנו את המשנה. כמו מי הוא סתם? אז בדין של הרישה של כסף הוא סתם כמו החכמים שחוקים על רבי מאיר. בדין של השטר הוא סתם כמו רבי שמעון בן אלעזר. זה דוחק, אבל זה פחות דוחק ממה שאנחנו אומרים עכשיו. עכשיו הגמרא עושה דוחק עוד יותר גדול. היא אומרת, יש בעצם שלוש דעות במשנה. יש את הדעה של רבי מאיר, חכמים ורבי שמעון בן אלעזר, למרות שבמשנה לא כתוב רבי שמעון בן אלעזר. והגמרא לא מכניסה את שיטת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים, כי היא לא רוצה לעשות משיטת רבי שמעון בן אלעזר דעת רבים. כי אנחנו לא פוסקים כמו. כן? אנחנו אומרים, גיטו וידו באין כאחד, הוא כן יכול לקבל את השטר ביד, ורבי שמעון בן אלעזר סובר שהוא לא יכול. אז אנחנו אומרים, כן, תוסיף במשנה ג' מחלוקות בדבר. במשנה יש עוד דעה, למרות שלא כתוב עוד דעה, הסוף של המשנה שכתוב בשטר על ידי אחרים, הכוונה היא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ובשטר על ידי אחרים. זה דוחק מאוד גדול. אבל ככה הגמרא מסבירה עכשיו. אפשר להמשיך? אמר רבא, שימו לב, תמיד כשיש את ההי זה רבא. רבא בר נחמני, שהיה רבו של אביי ורבא. והוא היה פלפלן מאוד גדול. הוא ידע המון, והוא גם ידע לפלפל. נכון? אמרנו שרבא ורב יוסף היו הבר פלוגתא, הם היו חולקים, שניהם היו המלמדים של אביי ורבא. אז אמר רבא, מה הייתה עמד רבי שמעון בן אלעזר? מה המקור לשיטת רבי שמעון בן אלעזר? גמר, הוא דורש גזירת שווה, לה מאישה. כתוב וכתב לה ספר כריתות, נכון? לא, סליחה. כתוב... אני לא בטוח איזה לה הוא דורש פה. האם הוא דורש לגבי... שפחה חרופה או חופשה לא ניתן לה, ואצל אישה כתוב וכתב לה ספר קריטות. מה אישה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו? אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו. אני אומר, מה כתוב? איך היא יוצאת? איך היא מתגרשת? כתוב וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. כן? זה לא מצב שהיא קונה. אז הגט מוציאה לרשות שאינה שלו. אז העבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו, למקום שזה לא של רבו. כן? למי הוא נותן את הגט כשהוא מגרש? הוא נותן ליד שלה. עכשיו, היא לא שלו. אשתו של אדם לא שייכת לו, הגוף שלה לא שייך לו. יש הסכם ביניהם שמחויבים אחד לשני דברים מסוימים. אחד מהדברים שמחויבים זה עבודה, כסף, לפדות אחד את השני, לחיות אחד עם השני. יש מחויבויות כשזוג נשוי. אבל זה לא מציאות שהגוף שלה שייך לו. הגוף שלה שייך לה, הלכה. אז כשהוא נותן לה את הגט, ליד מי זה מגיע? לידה, זה לא לידו. עצם זה שמבחינה כלכלית, הכסף שהיא מרוויחה שייך לו, זה תקנה שחזל עשו לטובתה. בעצם מדורייתא, היא מרוויחה כסף זה שלה. אבל מדורייתא גם כן, כמה הוא ייתן לה לאכול? אז חזל אמרו, אתה תן לה לאכול. והיא, כשהיא עובדת, הכסף בא לך. אבל בוא נאמר, היא מרוויחה המון כסף, היא יכולה לומר לו, להתראות. אנחנו חיים יחד כמו בעל ואישה, אבל הכסף שאני מרוויחה שלי, ואני אכיל את עצמי. אני עובדת בהייטק, אני מרוויחה 50,000 שקל בחודש, לא צריכה את האוכל שלך. איני ניזונת ואיני עושה. אני לא, אל תאמר לי לגבי הפרנסה, אני אחראית, ואני גם לא, אל תיתן לי אוכל. האוכל אני אקנה לעצמי. אני אקנה מהכסף שלי. אז כל המושג הזה, שבעצם הכסף שהיא מרוויחה הולך לבעל, זה תקנה. חזל אמרו, מאחר והאישה לא מרוויחה הרבה כללית, אז חזל אמרו, נגן עליה. אתה חייב לתת לה לאכול, והיא, כשיש לה זמן פנוי, אם היא סורגת, אם היא יורגת, מה שהיא עושה, אתה תזכה בשווי שזה. אבל באמת אישה יכולה לומר בעלה, אני לא מעוניינת, אל תיתן לי את הכסף, ואל תיתן לי את אוכל, ואני לא נותן לך את הכסף. ובדור המדבר, לדוגמה, ככה היה המציאות. כי הרי הבעלים לא הביאו את האוכל לאישה, מאיפה האוכל בא? הכל בא משמיים. אז אנשים אמרו לבעלים, להתראות, השם נותן לי את האוכל, כמו שהוא נותן לך את האוכל, אתה לא נותן לי את האוכל, נכון? אתה לא מפרנס אותי. ומילא הכסף הוא שלי, מה שאני מעריכה שלי. ובגלל זה התורה מייחסת להם, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותן בחוכמה, תבו את העיזים. אנשים אחרו, מי שהייתה מאוד פקרית וידע איך לטוות את העיזים בצורה חכמה, מה היו עושים את זה? מה? התורה הייתה צריכה לומר, הבעלים שבעצם זכותם בכסף, בזמן של האישה, הם אפשרו לנשותיהם ללכת לעשות את זה. התורה לא אומרת זה, למה לא? כי לבעלים לא היה שום זכות. הזמן שהיה לאישה לעבוד היה שייך לעצמה, כי הבעלים לא פרנסו אותם בזמן המדבר. הם היו בגדר, איני ניזון ואיני עושה. אתה לא מביא לי את האוכל במילא. אז מה, למה שלך יהיה זכות מעשה ידיי? אז האישה, כשהבעל מגרש אותה והוא נותן לגט, זה לא מציאות שזה הולך לרשות אחרת, זה יוצא מרשותו, מרשות הבעל. זה בא ליד האישה. יד האישה זה לא כמו יד עבד. היד שלה שייכת לה. אם היא עושה קניין על משהו, זה שלה. אז כשהתורה אומרת, ונתן בידה, אנחנו לומדים גזירת שווה, כתוב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אז כשהוא נותן לה גט, הוא משחרר אותה, הוא משלח אותה, הוא מגרש אותה, הוא נותן את זה לידה. וזה יוצא מרשותו של הבעל, הגט יוצא מרשותו. אף עבד נמי, עד שיוציא גט לרשות שינה שלו, אז בעבד גם כן, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין כזה מושג גיטו וידו בין כאחד, אתה רוצה לשחרר את העבד, אתה צריך לתת את הגט לרשות שהיא מחוץ, לרשות שלך אתה האדון. העבד הזה, כל מה שנכנס ליד שלו, בעצם נכנס לרשות שלך. אתה לוקח את הגט ושם ביד שלו, זה כאילו עברת את הגט מיד ליד, זה לא משחרר עבד. אז ככה רבי שמעון בן אלעזר דורש את המושג הזה שאין גיטו וידו בין כאחד, ובגלל זה אומר שצריך דווקא לתת את הגט לאחרים. זה ככה רבא הסביר. ביי רבא. עכשיו רבא, תלמיד שואל, אנחנו עוברים לחפגים לעמוד ב' לרבי שמעון בן אלעזר. אם הוא אומר שעבד לא יכול לקבל את הגט בעצמו, עבד כנעני, מהו שיעשה שליח לקבל גיטו? האם הוא יכול למנות מישהו? אתה לך תקבל את הגט בשבילי. תהיה השליח שלי. כן? מהו שיעשה שליח לקבל גיטו? מיד רבו. כיוון דגמר לה למאישה, בגלל שיש לו את הגזרה שווה הזו, אני אומר כאישה, אז כמו שאישה יכולה לעשות שליח לקבל גט, ככה הוא יכול לעשות שליח לקבל גט. כן? יש כזה מושג שליח להולכה, יש מושג שליח לקבלה. אז האישה יכולה לעשות שליח, שברגע שהוא מקבל את הגט מיד הבעל, היא מגורשת. או, אז האם אני דורש, כמו, אני ממשיך את הגזרת שווה ללמוד שהוא גם יכול לעשות שליח? או דילמה, אישה דהי מצא מקבלת גיטה, הרי אישה היא עצמה יכולה לקבל את הגט, אז מצא משוויה יכולה לעשות שליח. עבד דהי הוא לא מקבל גיטה, העבד עצמו לא יכול לקבל את הגט לפי רבי שמעון בן אלעזר, שליח נמי לא מצא משווי, הוא גם לא יכול לעשות שליח. בדר דבעיה הדר פשטה, אחרי שהוא שאל, הוא ענה, לה מאישה, כאישה. הוא אומר, הוא כמו אישה, והוא כן יכול למנות שליח. אז השאלה של רבא הייתה, האם אני אומר שזה צריך להיות על ידי אחרים שלא מדעתו, או על ידי אחרים, אפילו על ידי שליחות שהוא מנה אותם ללכת לקבל את הגט. אומרת הגמרא, ואלא הדה אמר רב הונא ברי דרב יהושע, הנקענא שלוחי דרחמנא נינהו. יש לנו סוגיה, הגמרא דנה, כשהכהן מקריב קורבנות, שליח של מי הוא? הוא שליח שלי או שליח של הקדוש ברוך הוא? כן? הבן אדם נודר, אני לא רוצה לקבל הנאה מהכהן. אז האם כהן יכול להקריב את הקורבנות שלו? אז הגמרא בנדרים שואלת את זה, האם זה מציאות שכשהוא מקריב את הקורבן בשבילי, הוא עושה שירות בשבילי, או עושה שירות בשביל הקדוש ברוך הוא, עושה שירות בשביל שמיים? אז רב הונא ברי דרב יהושע אמר, הני כהני, הכהנים האלה שלוחי דרחמנא נינהו. זה לא אומר עכשיו שהם שליחים של הבעל הבתים, הם עושים שליחות של הקדוש ברוך הוא. דיסא כדאי תך שלוחי דידא נינהו. אם תאמר שהם שלוחים שלנו, מי כמידי דענן לא מצין נבדינן ואינו מצי עבדי, האם יכול להיות מציאות שאני לא יכול לעשות זה? הרי אני לא יכול להקריב קורבנות. התורה אומרת, זר לא יכול להיקרב למזבח וכו'. אז מה, אני יכול למנות שליח לעשות משהו שאני בעצמי לא יכול לעשות? כן? ולא, האם זה נכון שאני לא יכול למנות שליח לעשות משהו שאני לא יכול לעשות? והעבדה, הרי עבד, דהי הוא לא מעצים לקבל גיטה. העבד הרגע אמרנו, לפי רבי שמעון בן אלעזר, הוא עצמו לא יכול לקבל את הגט לידו. כן? ושליח מעצים משווה, והוא כן יכול למנות שליח. כן? זאת אומרת, אז זה הקושייה. איך אנחנו מסתדרים בין הלוגיקה של רב הונא, ברי דרבי יהושע, להלכה שרבה הרגע אמר לנו. אז אנחנו עונים, ולא היא. זה לא קושייה בעצם. למה? ישראל לא שייכי בתורת קורבנות כלל. אין כזה מושג שאנחנו נעשה עבודה. עבד שייך בגיטין. אז נכון, הוא לא יכול לצאת על ידי הגט, כי זה לא יוצא מרשות רבו. אבל בוא נאמר, יש לו חבר שהוא עבד של אדון אחר. והאדון האחר רוצה למסור את הגט לעבד הזה, שהוא לא עבדו. הוא העבד של השכן שלו. אז העבד כן יכול לקבל את הגט בשביל החבר שלו. אז זאת אומרת, הוא כן בתורת גט, אבל יש בעיה טכנית, שכשהאדון נותן אצל העבד, זה לא יצא מרשות האדון. אבל זה לא מציאות שהוא לא כלול בכלל בתורת גיטין. העבד יכול לקבל גט בשביל עבדים אחרים שהם לא של האדון שלו, אז ממילא הוא גם יכול למנות שליח, כי זה רק עניין שהוא ברשות האדון, השליח שלו לא ברשות האדון. כשהוא ממנה שליח, השליח הוא לא ברשות האדון. כן? אז בגלל זה הוא יכול למנות שליח. אבל אם אני ישראל, ולי אין שום אפשרות להתקרב לקורבן, אני לא יכול למנות מישהו אחר להתקרב לקורבן, כי התורה הרי אמרה לי, הוא לא יכול להיות השליח שלי. הוא יכול להיות מישהו שהתורה מינתה, שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא יכול להיות השליח שלי. אז זה התירוץ של הגמרא. ולא היא, זה לא קושיה, זה לא סתירה, ישראל לא שייך היא בתורת קורבנות כלל. עבד שייך בגיטין, דתניא, נרין הדברין, שהעבד מקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, אבל לא מיד רבו שלו, כן? אם שניהם מעבדים של אותו אדם, אז יש אותה בעיה, זה לא יצא מרשות האדון. אבל אם זה עבד שמישהו אחר, הגיוני שעבד כן יכול לקבל את זה בשבילו. מובן?